ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שמונה שורות מראש העמוד. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, אתם רואים את זה בגמרות המסומנות הש"ס עוזר, ענייני נאמנות לגבי מי שחשוד על אחד מנושאים הבאים: שביעית, מעשרות, טהרות. המשנה, החשוד על השביעית. אנחנו תיארנו את זה בשיעור הקודם, זה אדם שזורע, עוסק בעבודות עבודות חקלאיות בשנת השמיטה, או אפילו סוחר בפירות שביעית, אז הוא נקרא חשוד על השביעית. אינו חשוד על המעשרות, רש"י כותב, אינו חשוד על המעשרות, ולוקחים ממנו תבואה בשאר שני שבוע, כלומר לא בשנת השמיטה, ואין צריכים לעשר ודאי, אלא דמי ותמה דכולם מדעינים, מפרש בגמרא. אז למרות שהאדם הוא חשוד על השביעית, זה לא אומר שהוא חשוד על המעשרות, כפי שאמרנו, ואם אתה קונה ממנו תבואה, ההפרשה אינו בתורת ודאי, אלא בתורת דמי, דהיינו, אתה מפריש מספק. החשוד על המעשרות אינו חשוד על השביעית. החשוד על זה ועל זה, חשוד על הטהרות. ויש שהוא חשוד על הטהרות ואינו חשוד לא על זה ולא על זה. זה הכלל, כל החשוד על דבר לא דנו ולא מעידו, לא יכול לדון באותו נושא או, לא, או להעיד על אותו נושא שהוא עצמו חשוד. הגמרא שואלת, מהי טעמה? למה החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשרות? תשובה, שביעית לא בעיה חומה. כדי לאכול פירות שביעית אתה לא צריך להגיע לירושלים המוקפת חומה. מעשר, מעשר שני, כיוון דבעי חומה, מאחר שאי אפשר לאכול פירות מעשר שני שכל אחד מפריש מהיבול שלו במקומו, אלא צריך להגיע לירושלים או לפדות ולהביא את הכסף לשם, זה נקרא בי חומה. חמיר עלי בעיניו, הוא דבר חמור, דבר נחשב וחמור, ולכן למרות שמדובר באדם שחשוד על שביעית, הוא לא ישחק עם מעשר שני, לא, הוא יפריש ויעצה כמו שצריך, ובשאר שני שבוע אין צריך להפריש מה שקונים ממנו בתורת ודאי. החשוד על המעשר, המשנה אומר, אינו חשוד על השביעית. מה היא טעמה? מעשר איתלי פדיון שביעית, כיוון דקה מצרה לי ולט לי פדיון. אדם בעניין המעשרות יכול לקחת את זה כאילו בכלילות. למה? אפשר לבדוק, כמו שאמרנו מקודם, אדם מפריש מעשר שני יכול להעביר את הקדושה מהפירות על כסף, אז זה מפחית בעיניו חומרת עניין המעשרות. מה שאין כן בשביעי, פירות שביעית אי אפשר לפדות להעביר את הקדושה שלהם למשהו אחר. לא רק זה, אלא אם אדם מוכר פירות שביעית, האיסור שכרוך בשביעית, דהיינו החיוב לבער הפירות כשנגמר העונה שלהם, אותו, זה נקרא ביעור, אותו חיוב ביעור עובר למה שקיבלת תמועת הפירות שביעית. עם הפריט הראשון שקיבלת תמועתה, אתה מוכר אותם תמועת פריט אוכל שני, אז האיסור או החיוב ביעור עובר לאותם פירות שניים. ובכל הזמן הפירות המקוריים, השביעית, נשאר באיסורו. ואנחנו קראנו בגמרא, כיוון דקה מצרה ולט לי פדיון, בשיטה מקובצת אות זיין מביא ספרים אחרים דתנן אחרון אחרון נתפס והפרי עצמו אסור כל זה אמרנו כבר בעל פה אז הדבר התופעה הזאת המידה הזאת ששייך לפירות שביעית הגמרא אומרת חמירה לי זה הופך את השביעית להיות חמור בעיני אותו אדם לכן אפילו אם הוא חשוד על הפרשות מעשרות זה לא אומר שהוא יסחור בפירות שביעית החשוד על זה ועל זה ממשיך הגמרא המשנה אומר חשוד על הטהרות כיוון דחשיד אדאורייתא מה דיינו מעשר שני מצווה דאורייתא שביעי מצווה דאורייתא עניין של טהרות שאדם שומר האוכל שלו מטומאה זה עניין של נקרא לזה בתחום הדרבנן אז אם הוא חשוד לעבור על מצוות דאורייתא כל שכן הדרבנן הרש"י כותב הטהרות דרבנן נינו שאדם אוכל חולין בטהרה ההנהגה הזאת הציפייה הזאת שאדם ישמור על אפילו החולין שלו בטהרה זה מושג שקיים מדרבנן מדאורייתא אין שום עניין לשמור על חוליו מטומאה נכון בתרומות וקודשים יש חובה לשמור על טהרתם אבל לא כן בעניין חולין ממשיך הגמרא ויש חשוד על הטהרות והוא אינו חשוד על שביעית ומעשרות מה הטעמה? תשובה נהי דאדרבנן חשיד אדאורייתא לא חשיד זה שאדם לא מקפיד על ענייני שהם סך הכל מדרבנן זה לא אומר שהוא יהיה חשוד על דברים שהם מדאורייתא ורמיני אנחנו מעלים כסתירה נאמן על הטהרות נאמן על השביעית לדייק מזה החשוד על הטהרות חשיד על השביעית אנחנו פשוט הוספנו את מילות המפתח פה המגמר אומרת החשיד חשיד כפי שאמרנו מי שחשוד על הטהרות אפשר לדייק מכאן, הוא כן חשוד על השביעית. אז הנה, רואים שמי שחשוד על דרבנן, כן חשוד על דאורייתא. אז אנחנו צריכים ליישב את הסתירה. אחד, אמר רבי אלעאי, מתניתין, ששם אמרנו, אף הפי שהוא חשוד על הטהרות, הוא נאמן לגבי שביעית ותרומה. כשראינו שנוהג בצנעה, בתוך ביתו אז אנחנו שוב פעם מדברים על אדם שחשוד על הטהרות אבל ראינו אותו בקשר לשביעית ותרומה מקפיד על הדברים אלו בצנעה זאת אומרת אנחנו בטוחים שזה אדם שלא פועל רק כדי לעשות רושם על אחרים רש"י כותב מתניתין דקטני אין חשוד כגון שראינו שנוהג דין מעשרות ושביעית בצנעה בתוך ביתו דלקה למימה לפנים לפנים כוונה זה לעשות להעמיד פנים לעשות רושם על אחרים דלקה למימה לפנים הוא עושה כיוון דבצנעה כעביד אז אין כאן סתירה שוב פעם המשנה שאומרת שלמרות שהוא חשול על הטהרות הוא נאמן לגבי שביעית ומעשרות בגלל שראינו אותו נוהג בדברים אלו גם בצנעה תשובה שנייה ליישב את הסתירה רבי ינאי ורבי ישמעאל אמר בעניין הברייתא שדייקנו החשיד חשיד שאם הוא חשוד על הטהרות הוא כן חשוד גם על השביעית כגון דהבי חשיד אטרוויו מדובר פה באדם שהיה חשוד על טהרות וגם על השביעית ואתה קמי רבנן וקביל אטרוויו והוא בא לקבל נאמנות להצעיר בפני רבנן על הטהרות ועל השביעית והדר איכשיד אחד מניו. ואז נהיה שוב פעם חשוד על אחד מהדברים, ימינן, מיגוד חשיד אחר, חשיד נמי, אידך. אז בנסיבות האלו מדובר בברייתא, ולא כן במשנה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, יש עוד משנה, תשימו לב בהמשך, ושם אתם רואים את המספר אומר שתיים, וגם באותו שורה, איקא דאמרי פס מפותל כדרכנו במפת התלמוד בגמרות המסומנות. אז כאן רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי עקיבא סתימתא, סתימתא לשון סתם, כמו סתם משנה. דהיינו, מה שלמדנו, שהחשוד על השביעית אינו חשוד על המעשר, מה שראינו בתחילת המשנה, זה הליבה דרבי עקיבא. יש לנו סתם משנה, דהיינו סתימתא, זה הלשון סתימתא, והוא הליבה דשיטת רבי עקיבא. אבל חכמים אומרים, חשוד על השביעית, חשוד על המעשר. מי שחשוד על השביעית, בטוח שהוא גם חשוד על המעשר. מן חכמים, מי אלו החכמים? רבי יהודה, זה בעצם שיטת התנא רבי יהודה, והוא מוצג כאילו שיטת חכמים, אבל זה בעיקרון רבי יהודה. ובאתרי רבי יהודה, במקומו, בעיר, במקום של רבי יהודה, שביעית חמירה להו. שביעית מאוד חמור בעיני האנשים, ולכן אם אדם מסוגל להיות חשוד על עניינים חמורים, אז ודאי מה שפחות חמור, חשודים. ולתאר את החומרה בעיני אותם אנשים במקום של רבי יהודה, הנה התיאור. דהו דבקרי לי לחברי, אחד היה מעליב את החבר שלו בקריאתו דיירה בר דיירתה, כלומר גר, אתה גר בן גיורת, כאילו זה אמור להעליב את הבן אדם. המלא, אז אותו ראשון שנעליו, הוא מחזיר לו, תיתי לי, מגיע לי שכר, דלא אכלי פירות שביעית כבתך, לפחות אני לא אוכל פירות שביעית כמו שאתה עושה. אז אתם רואים מהתגובה שזה נחשב חמור מאוד בעיניו. באיקא דאמרי, אמר רבא בר חנה אמר יוחנן, זו דברי רבי עקיבא סתימתא, אבל חכמים אומרים, חשוד על המעשר, חשוד על השביעית. בצלנו במשנה היה פסקה שהחשוד על המעשר אינו חשוד על השביעית. לפי המשנה הזאת, החכמים חוקים על רבי עקיבא באותו פסקה, ואומרים שמי שחשוד על המעשר כן חשוד על השביעית. ומן חכמים, רבי מאיר היא. דאמר, חשוד לדבר אחד, הווה חשוד לכל התורה כולה. אז ממילא, אם הוא חשוד על המעשר, הוא גם חשוד על השביעית. רבי יונה ורבי יומיה, תלמידי רבי זעירא, ואמרו לה גרסה אחרת בשמות רבי יונה ורבי זעירא, תלמידי רבי יוחנן. חד אמר, אבל חכמים אומרים, חשוד על השביעית. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חשוד על המעשר. שוב פעם, זה בשונה ממשנתנו, החכמים שהם, שאותו מדרמה מצטט, וממי שחשוד על השביעית הוא ודאי יהיה חשוד על המעשר. ומן חכמים, מי הם החכמים האלו? רבי יהודה. כמו שאמרנו, שאם אדם מסוגל להיות חשוד על שביעית, שזה מאוד חמור, ובמקומו של רבי יהודה השביעית באמת חמור, אז יהיה ודאי חשוד על המעשרות. האות א' במשתה מקובצת משלים את מה שאנחנו אמרנו בעל פה. באות א', אחרי שאנחנו קוראים רבי יהודה, רבי יהודה היא, דבאתרי דרבי יהודה חמירה להו שביעית. ואז חוזרים לגרסה של שבגמרא, וחד אמר, החשוד על המעשר, חשוד על השביעית. ומן חכמים, רבי מאיר. כאן השיטה המקובצת מוסיף מי רבי מאיר. מי זה הרבי מאיר שאליו אתה מתכוון? אנחנו ראינו בסוף עמוד א' שרבי מאיר הוא זה שאומר חשוד לדבר אחד, חשוד לכל התורה כולה. וכאן אנחנו נראה את זה במקור, כי עוד לא ציטטנו מקור תנאי לשם כך, אבל הנה המקור. דתניא, עם הארץ שקיבל עליו דברי חברות. רש"י כותב שורה שלישית, דברי חברות, מפרש בתוספת במסכת דמי. מה זה הכוונה לקבל דברי חברות? אחד, שלא ייתן תרומה ומעשר לעם הארץ. שתיים, ושלא יעשה תערות אצל עם הארץ, כדי לשמוע על התערה של המזון, ושיוכל חולין בתערה, הזכרנו את זה מקודם. ארבע, ושיעשר את שהוא אוכל ואת שהוא מוכר ואת שהוא לוקח, שמקפיד על הפרשות. אז זה מי שקיבל עליו דברי חברו. טוב, נמשיך בגמרא. ונחשד לדבר אחד, נחשד לכל התורה כולה, דברי רבי מאיר. לכן אמרנו מקודם שהחכמים של אותו מאן דאמר שני אומרים חשוד על המעשר, חשוד על השביעית, זה לפי רבי מאיר, שהוא נהיה חשוד על דבר אחד, הוא חשוד על כל התורה כולה, שלא ייזהר בכל שאר המצוות. זו, כפי שאמרנו, זה שיטת רבי מאיר. וחכמים אומרים אינו נחשד אלא לא אותו דבר בלבד. וגר שקיבל עליו דברי תורה ונחשד לדבר אחד, ואפילו חשוד לכל התורה כולה, הרי הוא כישראל מומר. אז אנחנו שוב פעם מדברים על, או אי אפשר להגיד שוב פעם, אלא כעת מדברים על מי שקיבל עליו היהדות, זהינו זה גר, והוא קיבל את היהדות על עצמו כמו שצריך, ועם הזמן רואים שהוא חשוד על דבר אחד. האם זה מבטל את הגירות? אז לפי החכמים כאן זה לא מבטל את הגירות, אלא הוא נחשב כישראל מומר. נפקא מינה, ההבדל בין לומר שהגירות התבטל, ואנחנו לא אומרים כך, אלא שהוא ישראל מומר, תהי קדיש, אם הוא מקדש אישה לאחר שראינו שהוא התחיל לזלזל במצוות, הקידושיו קידושין, הקידושים שלו הם נחשבים קידושים גמורים, והאישה הזאת היא אשת איש, לא כמו גוי למשל שהיה מקדש האישה. רש"י אגב מתבטא בשורה שנייה מראש העמוד, תהי קדיש אישה לאחר שהמיר דתו. אנחנו בגמרא לא ראינו את הביטוי הזה, אלא שהוא נהיה נחשד בדבר אחד, אבל ההמשך הגמרא שאמרה ואפילו חשוד לכל התורה כולה, זה מתאים לביטוי המיר דתו. בכל זאת קידושיו קידושים. תנו רבנן, נשים לב מבחינת הגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, אתם רואים הרבה מהדף הזה במסגרות, הרבה ברייתות שהמשותף להם זה אדם שבא לקבל על עצמו נגיד העלת מדרגה. אם מדובר במי שמקבל דברי חברות, מקבל עליו כפי שראינו יהדות וכו'. אז אנחנו נתקדם בברייתות האלו, וכך גם ציינו בשוליים, ברייתות בעניין קבלת חברות. תנו רבנן, הבא לקבל דברי חברות חוץ מדבר אחד. ראינו ברש"י מקודם רשימה של דברים שכלולים בקבלת דברי חברות, אז הוא מקבל כל הרשימה חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו, הוא לא נכנס לקטגוריה של חבר שיהיה נאמן על הדברים האלו. פשוט זה עסקת חבילה, הכל או כלום. עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד, דהיינו, מה זה לקבל דברי תורה? זה גירות. והוא מוכן לקבל את כל התורה, חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. רבי יוסי בבידה אומר, אפילו דקדוק אחד מדקדוקי סופרים, זה חומרה דרבנן. גם זה, אם הוא לא מוכן לקבל, למשל, הוא מקבל כל התורה כולה, חוץ מנטילת ידיים לפני הסעודה, לפני אכילת לחם. שזה, בעיקרון זה חומרה דרבנן, דהיינו, הוא אינו מצווה דורייתא, בכל זאת, חייבים לשמור, לקיים אותו, והוא לא רוצה. אז וכן בן לוי שבא לקבל דברי לוויה, רש"י מציין מה זה דברי לוויה, לשורר, לשרת ולהיות שורר, כל התפקידים של לוויים בבית המקדש. אז הוא מוכן לקבל לעצמו, חוץ מדבר אחד אין מקבלים אותו, וכהן שבא לקבל דברי כהונה חוץ מדבר אחד אין מקבלים אותו, שנאמר המקריב את דם השלמים. בהמשך הפסוק, וחלב ואת החלב מבני אהרון לא תהיה שוק הימין למנה. העבודה המסורה לבני אהרון, כאן הגמרא דורשת את הפסוק, שכשמדבר בעבודה המסורה לבני אהרון, כל כהן שאינו מודה בה אין לו חלק בכהונה. ואנחנו אמרנו, מה זה אינו מודה בה? אינו מודה אפילו בדבר אחד. ורש"י אומר, מבני אהרון משמע שיהיה נוהג כל דין בני אהרון. אז מה? מה התוצאה? לא תהיה שוק הימין למנה, אז הוא זוכה למתנות כהונה. אבל אם הוא לא מקבל אפילו דבר אחד, הוא לא מקבל כלום. תנו רבנן, הבא לקבל דברי חברות, אם ראינו הוא שנוהג בצנעה בתוך ביתו, מקבלים אותו ואחר כך מלמדים אותו. ואם לאו, אם לא ראינו אותו נוהג בצנעה, ורש"י כותב שנוהג בצנעה קודם שקיבל בפנינו, היה נוהג עליו דין חברות בצנעה, שאין לחושדו ולומר לפנים עושה, כמו שאמרנו מקודם, הוא לא בא לעשות רושם, כי הוא פועל כך אפילו בצנעה. אז רש"י אומר, מקבים אותו שנחזיקנו כחבר וכנאמן לכל דבר. אבל אם לא שמנו לב, לא ראינו אותו נוהג בצנעה, אז הסדר הפוך, שקודם מלמדים אותו ואחר כך מקבלים אותו. רבי שמעון חוי אומר, בין כך ובין כך מקבלים אותו, והוא למד כדרכו והולך. תנו רבנן, מקבלים לכנפיים. מה זה לכנפיים? רש"י כותב, שיטול ידיו קודם אכילה וקודם שיגע באוכלים דתרומה. אז הוא מקפיד על נטילת ידיים. זה שני מקרים של נטיל ידיים, נטילת ידיים שאנחנו מכירים לפני אכילה, וגם נטילת ידיים שדרוש לפני שנוגע בתרומה. ולמה? ידיים שניות הם בדרגה שני לתומה, זה חומרה דרבנן שהטילו על הידיים. הגמרא במסכת שבת בפרק ראשון מסכת שבת מרחיבה על זה, החכמים גזרו שני לתומה, ותרומה רגישה לשני לתומה, תרומה יכול לרדת לשלישי לתומה, לכן יש צורך להקפיד על נטילת ידיים כדי להסיר את את השניות של תרומה שיש עליהם לפני שהוא נוגע בתרומה. אז הגמרא ממשיכה, זה מקבלים לכנפיים ואחר כך מקבלים לטהרות. מה זה לטהרות? רש"י כותב, לחומר שאר טהרות, ונחזיק טהרותיו כטהרות גמורות, לאכול תרומתו כתרומה טהורה. אז קודם אדם צריך להתקבל לאחד שהוא מקפיד על נטילת ידיים, ואחר כך אפשר לעלות מדרגה לקבל לטהרות. ואם אמר איני מקבל אלא לכנפיים, מקבלים אותו. יש רמה כזאת, רמה בסיסית, קיבל לטהרות ולא קיבל לכנפיים, אף לטהרות לא קיבל. מה פתאום שאתה מקבל למדרגה גבוהה ולא קיבלת למדרגה הפחותה, אז אין לך כלום, גם לטהרות לא קיבל. רש"י בדיבור המתחיל מקבלים אותו, אנחנו נקרא את הרש"י הזה, והוא יהיה בעל משמעות גם להמשך הגמרא. מקבלים אותו, דאינו משייר דבר שלם, שהוא מקבל עליו נטילת ידיים, וזהו עיקר אכילת חולין בטהרה. אז אמרנו שמי שקיבל לטהרות ולא קיבל לכנפיים, ראינו אף לטהרות אין מקבלים, רש"י כותב, אף לטהרות אין מקבלים, וכיוון דבדין נטיל ידיים שדבר קל הוא לעשות, אינו יכול לעמוד, כל שכן בשאר חומרי טהרות. נחזור לגמרא, תנו רבנן, עד כמה מקבלים אותו? הביטוי הזה, עד כמה מקבלים אותו, רש"י מביא שני פירושים. הפירוש הראשון נקרא ביחד, עד כמה מקבלים אותו, עד כמה יקבל עליו דברי חברות שנקבלנו לאלתר ונחזיקנו בחבר. עכשיו אם ממשיכים קדימה ברש"י, אנחנו בגמרות המסומנות סימנו עם מספר רומאי 2 בתוך הרש"י, יש גם חיצים מצד הרש"י, שם אתם רואים לישנה אחינה, עד כמה מקבלים אותו דאמרן ליאל, אם הכוונה לאותו ביטוי שרש"י בהמשך מתייחס למה שאמרנו מוקדם יותר, עד כמה מקבלים אותו דאמרן ליאל אם נהג מתחילה בצנאה בתוך ביתו. תשימו לב על השוני, לפני כן השיעור זמן עד כמה מקבלים מדובר על כמה הוא מוכן לקבל מראש, כאן לפני שבכלל מדברים על קבלה צריכים לדעת כמה הוא נהג בצנאה בתוך ביתו. אז זה הגרסה או הפירוש השני פה ברש"י, שאם נהג מתחילה בצנאה בתוך ביתו מקבלים אותו מיד, ועד כמה ינהג מתחילה שנקבלנו מיד. אז יש כאן שני פירושים, נחזור לגמרא, עד כמה מקבלים אותו. בית שמאי אומרים, למשכין 30 יום, וכסות 12 חודש. רש"י מסביר, משכין שטומאתן קלה, כלומר לא חמור, זה טומאת משכין מדרבנן. בפרק כמה דפסחים. אז בואו בלי להיכנס למה שמוסבר שם במסכת פסחים, סוגיה שלמה בעניין טומאת משכין, אבל יש כזה מושג טומאת משכין, והוא מדרבנן, והוא בגלל זה נחשב קל, כלומר לא חמור. אז אבל לכסות, מה זה לכסות? רש"י כותב, להחזיק כסותו, הבגד שלו, כחבר. תאמר, במסכת חגיגה, בגדי עם הארץ, מדרס לפרושים. הבגדים של הארץ, מאחר שהם בכלל לא נזרים בענייני תומה, זה נחשב כאילו תומת מדרס לפרושים. פרושים זה אנשים שהם יותר מקפידים. ותומת מדרס אומר שמי ש, למשל, ייגע בבגד אמץ, הוא יהיה תמי, שוב פעם מדרבנן. תומת מדרס זה התחום של דברים שמיועדים לשכב עליהם, לשבת עליהם. אז בגדים, ודאי אדם יושב על בגדיו, כשהוא לבוש בהם בוודאי הוא לבוש, הוא יושב, אז הבגד הוא נכנס לתחום של תומת מדרס. אני מבין שמי שלא רגיל בתחומים האלו של תומות וטהרות, יכול להיות שהוא מרגיש קצת חסר כאן, קצת קשה לתפוס את הדברים האלו. על דאגה, אנחנו באמת מתייחסים כעת לנושאים האלו באופן כללי, עם דירוג, וההבנה העמוקה של כל אחד מהתחום האלו, זה יבוא לכל אחד עם הזמן. נחזור לגמרא, אז בית שמאי אומרים שמי שקיבל על עצמו נגיד שמירת טהרה לגבי משקין, הוא צריך לקבל על עצמו, או לחלופין היה צריך לנהוג בצנעה על שמירת טהרת משקין 30 יום לכסות 12 חודש. ובית הלל אומרים אחד זה ואחד זה משקין או כסות לשניים עשר חודש. אז אם כן, הווה לי מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. אנחנו יודעים שבדרך כלל בית שמאי הם המחמירים, ואם הם מקילים בנושא מסוים, זה יימצא במסכת עדויות. ואם הוא לא נמצא במסכת עדויות, אז יש לנו בעיה. אז כאן לפי מה שבית שמאי אומרים, יוצא שהם מקילים, דהיינו אפשר להגיע לרמה של נאמנות במשקים למשל במשך 30 יום, תוך 30 יום, מה שאין כן לפי בית הלל צריך שנה שלמה. אז זה הופך להיות בית שמאי מהמקילים ובית הלל מחמירים, וזה לא מסתדר לנו, כי זה לא נמצא במסכת עדויות ככה, אלא אימא בית הלל אומרים אחד זה ואחד זה 30 יום, שבאמת בית הלל אפילו לכסות מספיק 30 יום, והם המקילים, ולכן זה לא נמצא במסכת עדויות. סימן, חבר, תמיד, תחילת, מכס, חזר, גבי בעצמו. הילות מפתח לברייתות והסוגיות שיופיעו כאן בהמשך. כנראה אנחנו נמשיך עד כמעט סוף למד א', עמוד א', עד סוף הפרק, כדי לשמוע על רצף העניינים. תנו רבנן, הבא לקבל דברי חברות צריך לקבל בפני שלושה חברים, ובניו ובני ביתו אינן צריכים לקבל בפני שלושה חברים. רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בניו ובני ביתו צריכים לקבל בפני שלושה חברים. לפי שאינו דומה חבר שקיבל לבן חבר שקיבל. הפסקה הזאת בסיפה, בסוף הבריתה, יש ברש"י שתי גישות. הגישה הראשונה, רש"י כותב, לפי שאינו דומה חבר שקיבל הוא עצמו לבן חבר שקיבל מחמת אביו, שאין לו שום קבלה אלא שרח אביו, כלומר המשך של אביו, דוודאי בקבלה מזדהר תפי. זאת אומרת, זה שקיבל ממש הוא יותר נזהר, אז זה שאביו קיבל זה לא נותן הנחה לבן, ולכן הרבי שמעון בן גמליאל אומר מה שהוא אמר, שאף בניו צריכים לקבל דברי חברות. לשנה חינה, היי לפי שאינו דומה, הסיפה של הברייתא, איך נקרא לזה, הסיומת של הברייתא, זה לא בעצם רצף של רבי שמעון בן גמליאל, אלא הוא אומר לפי הלשנה חינה תנא קמא כמראי, מה טעם בניו ובני ביתו אין צריכים לקבל? לפי שאינו דומה חבר שקיבל לבן חבר שקיבל. אביו, נקרא את זה עוד פעם, לפי שאינו דומה חבר שקיבל לבן חבר שקיבל אביו. דבן חבר לא חשיד. אז מי שפעם היה חשוד צריך לקבל. אז זהו, אז הוא יש לו ילדים, הילדים שלו אינם חשודים, לכן התנא קמא אומר שבניו ובני ביתו אינן צריכים לקבל. נחזור לגמרא. תנו רבנן, הבא לקבל דברי חברות צריך לקבל בפני שלושה חברים, ואפילו תלמיד חכם צריך לקבל בפני שלושה חברים. זקן ויושב בישיבה זה מדרגה, נקרא לזה יותר גבוה מתלמיד חכם מן השורה, אלא הוא זקן, זהינו, זה תלמיד חכם מופלג שגם יושב בישיבה, יושב בראש ישיבה למשל, אינו צריך לקבל בפני שלושה חברים שכבר קיבל עליו משעה שישב. כדי להגיע לרמה הזאת, להיות זקן ויושב בישיבה, היה אז צריך לקבל עליו דברי חברות. אבא שלום אומר, אף תלמיד חכם אינו צריך לקבל בפני שלושה חברים, ולעוד אלא שאחרים מקבלים לפניו. אמר רבי יוחנן, בימי בנו של רבי חנינה בן אנטיגנוס, נשנית משנה זו. דהיינו הדעה שאפילו תמיד חכם צריך לקבל. ברבינו גרשום סימנו עם פס למטה, בימי בנו של רבי חנינה נשנית משנה זו, דתמיד חכם צריך לקבל בפני שלושה, דיהו הווי חשיד, אפילו תמיד חכם בתהרותיו, אלא אם כן קיבלו בפני שלושה, כפי שאנחנו נראה עכשיו בגמרא. והנה הרקע, רבי יהודה ורבי יוסי הסתפק להו מיותה בתהרות, היה להם איזו ספק בענייני תהרות. שדרו זוזה דרבנן, זוזה כמו זוג רבנן, לגבי בנו של רבי חנינה בן אנטיגנוס. זילו אמרו לי לעיין בה. אז השליחות של אותה זוג רבנן היה לבקש מהבן של רבי חנינה לעיין בנושא. אז לו, הם הלכו, אשכחוה דקרתאין תהרות. הם מצאו שהוא נושא, נגיד אוכל שנשמר בתהרה. עכשיו הוא הבנו של רבי חנינה צריך עכשיו לעיין בסוגיה, בזמן שהוא מחזיק אותם תהרות. אז מה הוא עשה? הוא לא יכול גם לשמוע על התהרות וגם לעיין בסוגיה. אז אותיו רבנן מדידי לגביו וקאי איהו ליוני בא. הוא העמיד כמו נגיד שומרים, אבל הם היו רבנן משלו אצל אותו זוג רבנן שהגיעו עם השאלה, שהשומרים מטעם בנו של רבי חנינה בן אנטיגנוס ישמור על התהרות, שאלו המבקרים השואלים האלו שלא ייגעו בהם. במילים אחרות, הוא חשד בהם בענייני תהרות, למרות שהם היו תלמידי חכמים. אז אמרנו, נקרא עוד פעם, אותיו רבנן מדידי לגבי וקאי איהו בנו של רבי יוחנן בן חנינא בן אנטיגנוס לעיוני בא, לעיין באותו שאלה. עתו אמרו לי רבי יהודה ורבי יוסי, באו וסיפרו את מה שקרה, שאותו בנו של רבי חנינא בן אנטיגנוס הוא חשד בנו עד כדי כך שהיה צריך להעמיד שומרים עלינו. אמר לו רבי יהודה, אז יש כאן גישתו של רבי יהודה ועוד מעט רבי יוסי, גישות הפוכות. רבי יהודה שמע את הסיפור והוא אמר, אביו של זה ביזה תלמידי חכמים, אף הוא מבזה תלמידי חכמים. עכשיו רש"י מוסיף פה, אביו של זה אגב ריתחי כמה ולא היא, לא היה באמת ש רבי חנינה בן אנטיגנוס ביזה תלמידי חכמים, ומתוך העצבנות, הרתיחה שלו, הוא אמר את זה. אמר לו רבי יוסי, כבוד זקן יהי מונח במקומו. כאילו אין כאן סיבה להתעצבן ולהקפיד, אלא מיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים, ויש לציין שרבי חנינה בן אנטיגנוס היה כהן, אז אותם כהנים נהגו סלסול, זה מעלה או החמרה, סלסול בעצמם, שאין מוסרים את הטהרות לכל אדם. ולכן הוא נהג כך לא בגלל ביזיון לתלמידי חכמים. אבל הבאנו את כל הקטע הזה לראות שבאותה תקופה גם תלמידי חכמים היו חשודים על הטהרות, ולכן ראינו במקור של למעלה שאפילו תלמיד חכם צריך לקבל בפני שלושה חברים. תנו רבנן, אשת חבר כחבר, חבר שמת, אשתו ובניו ובני ביתו, הרי הם בחזקתן עד שיחשדו, וכן חצר שמוכרים בה תחילת הצבע שצובים ציצית, את הפתיל תחילת בציצית, ותחילת היה בשימוש בזמן בית המקדש בבגדי כהונה, אז ועוד פריטים. התחילת הוא חומר יקר, יש דמוי תחילת, או נקרא לזה זיוף תחילת, שנקרא קלה אילן. אז מקום, חנות, חצר שבו היו מוכרים תחילת, הרי היא בחזקתה עד שתיפסה, היא נאמנה לאורך כל הזמן שמה שהיא מוכרת זה באמת תחילת, עד שיפול עליו חשד. תנו רבנן, אשת עם הארץ שניסית לחבר, וכן ביתו של עם הארץ שניסית לחבר, וכן עבדו של עם הארץ שנמכר לחבר, כולם צריכים לקבל דברי חברות בתחילה. עד פה, עד כאן הם היו שייכים לעמי הארץ, העמי הארץ אינם מקפידים על ענייני טהרה. אז לכן שאותם אנשים עברו לתחום החבר, הם עצמם צריכים לקבל דברי חברות. אבל אשת חבר שניסית למרץ, וכן ביתו של חבר שניסית למרץ, וכן עבדו של חבר שנמכר למרץ, אין צריכים לקבל דברי חברות בתחילה. הכוונה שהאנשים האלו, שנגיד הם היו בדרגת חבר, עברו לתחום העם הארץ, אם הם חזרו להיות תחת ידי חבר, אז הם לא צריכים לקבל עוד פעם חברות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף הם צריכים לקבל עליהם דברי חברות בתחילה. שהיה רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, מעשה באישה אחת שניסית לחבר, והייתה קומעת לא תפילין על ידו. הייתה קומעת, רש"י כותב, קושרת תפילין על ידו. ניסית לארץ והייתה קושרת לו, לבעל החדש עם הארץ, קשרי מוכס על ידו. זה היה לה יכולות של קשירה, יש קשרת תפילין, יש מעידך קשירה של דברים אחרים, קשרי מוכס. רש"י כותב שיש חותמות למוכסים, אלו אנשים שגובים מכס, גובים כספי מדינה, וכשנותנים להם המכס, הם נותנים לו חותם, כדי שלא יתבענו מוכס שני. כדי להראות, זה משמש כקבלה שהם כבר שילמו. אבל למה הגמרא מביאה את זה? להראות שהאישה נגררת אחרי בעלה. ואם היא הייתה קודם קושרת תפילין, ועכשיו קושרת מכס, קשרי מכס, אם היא חוזרת להיות בתחום התלמיד חכם, היא צריכה לקבל מחדש, כי היא עצמה ירדה עם נישואיה לעם הארץ. אנחנו ממשיכים לדף למד א'. תנו רבנן, אנחנו פותחים עם משפט שאנחנו נלמד את הפירוש לפי מה שמופיע בתוספות. אז אנחנו נקרא שלוש שורות בערך, שלוש ארבע שורות, ואחר כך נראה מה שתוספות כותב על זה. אז וכולן שחזרו בהן. אין מקבלים אותן עולמית, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, חזרו במטמוניות ובצינה, אין מקבלים אותן. בפרסיה מקבלים אותן. איקא דאמרי, אם עשו דבריהם במטמוניות, מקבלים אותן. בפרהסיה אין מקבלים אותן. לא הסברנו שום מילה, אז עכשיו אנחנו נעבור ישירות לתוספות, אבל לא מתחילת תוספות. בתחילת תוספות, בהתחלת התוספות הוא מביא פירושו של רשי כפי שזה מופיע במסכת עבוד הזרה, אבל אני רוצה פשוט להתמקד בפשט אחד, פשט עקבי, ונאמץ את שיטת התוספות פה. ואומר רבינו תם, יש לנו כוכבית בתוך התוספות של הגמרות שלנו, בשורות הקצרות אתם רואים בשורה החמישית בערך, ואומר רבינו תם דקאי הרשע, מה שהברית הפותחת וכולן שחזו בהן שייך למה שקדם, לא מובא פה בטקסט שלנו, אבל יש רשע של הברייתא. עוד פעם, דקטני בתוספתא דדמאי בפרק שני, עם הארץ שקיבל עליו דברי חברות, גר שקיבל עליו דברי תורה, כהן שקיבל עליו כהונה, לוי שקיבל עליו עבודת לוויה. ראינו הדברים האלו מוקדם יותר, וזה לא פה בטקסט של הברייתא שקראנו, אבל זה נקרא הרשע. והדא קטני, ועל זה כתוב מה שאנחנו רואים, וכולן שחזרו בהם, כלומר שחזרו לסורם וקלקלו מעשיהם, אין מקבלים אותן עולמי, כיוון דלא יכלו לעמוד בה. זה שיטת רבי מאיר. אז כולן שחזרו בהן, מדובר על אלו שלפני כן עלו מדרגה בקבלות שלהם, אם מדובר אמרת שקיבל חברות. ומה זה וכולן שחזרו אותו? אחד שקיבל חברות, הוא חזר לסורו. אז רבי מאיר אומר, זהו, חסר תקנה בעניין הזה, בעניין חברות. נמשיך בתוספות. רבי יהודה אומר, במטמוניות, כלומר שחזרו לסורם במטמוניות ובגלוי נזהרים על דברי חברות, אין מקבלים אותן. שגונבים דעת הבריות ואין עושים אלא לפנים, אלא לעשות רושם, אבל אם לגמרי קלקלו מעשיהם אף בפרסיה, מקבלים אותן כשישוב. וכשחוזרים, חוזרים לגמרי. זה סוג של הפוך על הפוך. דהיינו, אם הם חזרו לקלקולם, אבל עושים את הקלקול רק בצינה, אבל בפרסיה עושים את עצמם כאילו הם עדיין חברים, זה יותר גרוע ממי שמקלקל לא רק בצינה, אלא גם בפרסיה. הוא לא מנסה לגנוב דעת הבריות, לכן הוא יותר נחשב, לכן הוא יכול לשוב לחברות. איקא דאמרי, ממשיכים בתוספות, עשו דבריהם במטמוניות שהכרנו בהם מתחילה, קודם שחזרו לסורם, שהיו נוהגים דברי חברות אף בסתר. דיינו, אנחנו מדברים על אנשים שפעם היו עם ארץ, קיבלו חברות ושמרו על החברות, נהגו בחברות אפילו בצנעה. עכשיו התקלקלו, מקבלים אותם כשישובו, אבל אם לא הכרנו בהם מעולם שעשו דברי חברות, כי אם בפרסיה ובצנעה לא היו נזרים היטב, אין מקבלים אותם שגונבי דעת הבריות הם. אנחנו נחזור לגמרא. רבי שמעון ורבי יהושע בן כוחה אומרים, בין כך ובין כך מקבלים אותן, משום שנאמר שובו בנים שובבים. הם מייצגים גישה רחבה, שגם אלו שהיו מוגדרים כשובבים לא בודקים, לא מסתכלים על הפרטי פרטים, באו לחזור בתשובה, מקבלים אותם. אמר רבי יצחק, איש כפר עכו, אמר רבי יוחנן, הלכה כאותו הזו, כמו רבי שמעון בן כוכבא ורבי שמעון. תנו רבנן, בראשונה היו אומרים, חבר ונעשה גבאי. גבאי הוא ממונה למלך לגבות מס מישראל. יש לא מעט סוגיות שיש התייחסות לאנשים האלה שהיו עוסקים בתחום הזה. אולי אחד מהסיפורים הבולטים מופיע במסכת בבא מציעא, בפרק הסוחר את הפועלים. לא מסתכלים על המקצוע הזה בעין יפה, זה בלשון המעטה. אז חבר ונעשה גבאי דוחין אותו מחברותו, פירש, כלומר מן הגבאות אין מקבלים אותו. חזו לומר, פירש, הרי הוא ככל אדם. רב הונא בר חייא, הצטריך עלי שעתה. הוא היה נצרך לציבור כדי לענות לאיזושהי שאלה. רש"י כותב, הצטריך עלי שעתה שהיו חכמים צריכים לו לשאול, הימנו הלכות. הגמרא ממשיכה, אבי איל גבי רבא ורב יוסף, וארבעה מאה זוגה דרבנן, הרבה באו לשאול ממנו הלכה. שמע דעתו, הוא שמע שהרבה באים, קטיר להו ארבע מאה תחתקי, הוא הכין להם ארבע מאות כיסאות. לסוף שמעו דנעשה גבאי, הופץ השמועה שאותו רב הונא בר חייא נהיה גבאי. שלחו לי זיל לחשיבותי, זיל לקדמותי. שלחו לו, תשמע, אנחנו לא נגיע אליך, תלך לחשיבותי, כלומר תלך לחשיבות שאתה בחרת להיות מוחס. שלח לו הדריבי, אבל אני חזרתי מזה, עזבתי את זה. רב יוסף לא עזר, רבא עזר. רב יוסף אמר תנינה, פירש אין מקבלים אותו, זה לא עוזר שהוא פירש, שהוא עזב את הגבאות. רב אמר תנינה, חזו לומר, פירש הרי הוא ככל אדם, דווקא העזיבה שלו כן מועיל. תנו רבנן, כל הבכורות אדם רואה חוץ משל עצמו. כהן יכול להיות זה שיפסוק על מום בבחור, אבל לא אם מדובר בבחור שהוא עצמו קיבל. הוא, איך אומרים, הוא לא אובייקטיבי. ורואה את קודשיו ואת מעשרותיו ונשאל על תאורותיו. בניגוד לבחור, בנושאים האלו, קודשיו, אם הוא הקדיש בהמה לקורבן ויש איזו שאלת מום עליו, הוא עצמו יכול לפסוק עליו. ועל מעשרותיו, זה מדובר במעשר בהמה שנפל בו מום, או עניין של תהרותיו. הגמרא תסביר כל פסקה של הברייתא הזאת. אמר בו, כל הבכורות אדם רואה חוץ משל עצמו, במאי עסקינן, אי למה בחד פוסק אחד, אדם יחיד שפוסק ממהמן. רש"י כותב, ואחד ממהמן להתיר בכור ואפילו של אחרים, ונתן לכמה פרק כל פסל המוקדשים, בכור שנסמד עינו ונקטר על ידו, הרי זה יישחט על פי שלושה בני הכנסת, צריכים שלושה להתיר. אז מה זה הבכורות אדם רואה, כל הבכורות אדם רואה, על מי מדובר? אלא בתלתה, שלושה דיינים, שלושה פוסקים שיושבים ביחד. ואז מה כתוב פה? ששלושה אנשים יכולים לפסוק על בכורות. חוץ מי, מה זה משל עצמו? שאם יש לאחד משלושת הפוסקים האלו בחור, אז הוא לא יכול להשתתף בפסק דין על העמום. ומי חשידי? אבל אם מדובר בשלושה, למה אחד, למה כהן, שהוא אחד מהשלושת הפוסקים האלו, למה הוא לא יכול לפסוק? והתנן, אנחנו מעלים קושיה אבל מסוגיה אחרת לגמרי, אבל אותו עיקרון תופס. יש הלכה שקטנה שניסית דרך אמא או אחיה הגדול למישהו, זה נקרא נישואין מדרבנן, ובמצב כזה כמובן אין לה אבא, אז הקידושים שלה הם מדרבנן. לפני שהיא מגיעה לגיל 12 יכולה לעזוב בלי גט, זה נקרא מיעון. המיעון צריך להתבצע לפני שלושה. אחרי המיעון, או גם מוזכר פה חליצה ביבמה שהיא חולצת את הנעל מעל רגל היבם שהוא לא רוצה להתחתן איתה, לא רוצה לקיים מצוות ייבום, אלא מעדיפים חליצה. השני הדברים האלו, מיעון או חליצה, נעשה בפני שלושה. האם אחד מהם יכולים להתחתן איתה אחר כך? אם היה מדובר באדם אחד, אז אנחנו אומרים שהוא לא יכול להתחתן איתה, כי הוא היה אינטרס לראות שהיא ממענת מהבעל שלה כדי שהוא יתפוס אותה כאישה, או הוא השגיח על החליצה כדי שהוא יכול במקום היבם להתחתן איתה. זה מובן, אבל אם שלושה אנשים ואחד מהם רוצים להתחתן איתה, מי ענה או שחלצה בפניו בפני זה שיתחתן איתה אחר כך? ישנה, הוא יכול להתחתן איתה למרות שהוא ישב בנקרא לזה הבית דין, מפני שהוא בית דין, מפני שהוא לא מכריע, יש שלושה. אז מאחר שיש שלושה, אין חשד שהוא אפשר את החליצה או התיר המיון בגלל שהוא רצה אותה. רש"י כותב, מי ענו שחצה אישה לפני החכם, מותר לסיינה ואינו נחשד או מלמנת כן יתירה, מפני שהוא בית דין, כלומר שלא היה לבדו שם, אלא בית דין שלושה היו שם. מאחר שהוא לא היה לבדו, אז לא נופל פה חשד. אז מה בקשר לבחורות? מי מסתכל? כתוב כל הבחור אדם, מי רואה מי זה? לעולם עונה הגמרא בחד. וכנאמר רב חיסדא, אמר רב יוחנן, מקודם אמרנו שיחיד אינו נאמן בכלל. אמרנו שהאתר מום צריך להרפי שלושה, אבל יש מקרה יוצא דופן. תהיינו ביחיד מומחה. כמו שרב חיסטה אמר במקום אחר שמדובר ביחיד מומחה, החנמי גם בעניין ראיית המום ביחיד מומחה. אז אם מדובר ביחיד מומחה, הוא באמת יכול לפסוק על בחורות של אחרים, אבל לא על של עצמו. ציטוט, ורואה את קודשיו, מה זה? הוא יכול לפסוק על מום שנפל בקורבן שהוא עצמו הקדיש. וכאן לא אומרים שהוא חשוד לומר על מום עובר שהוא מום קבוע כדי להתיר, זה אמרנו בעניין בחור ש הוא חשוד, אם מדובר בכל עצמו, לפסוק על מום עובר שאינו בעצמו מתיר שחיטת הבכור חוץ מבית המקדש בזמן הזה, לומר שזה מום קבוע שכן מתיר אותו ובכך יכול להנות ממנו, זה בבכור אומרים לא יכול לפסוק. אבל בקורבן אחר, כי בכור גם סוג של קורבן, בשאר קורבנות שהוא הקדיש, הוא יכול לפסוק על המום. למה? אם כל המטרה שלו זה רק להתיר את הבהמה, להתיר אותו כבשר חולין, יש לו אופציה אחרת. דאי ביי מיטשיל, לשון שאלה, מיטשיל עליו. הוא היה יכול להגיע לפני חכם ולהתחרט על ההקדשה מראש, וזה יהפוך אותו בהמה לחולין. אז מאחר שהיה לו דרך היתר להפוך את הבהמה לחולין דרך שאלת חכם, אז אין לו אינטרס לשקר או לזייף פסיקה על מום, לומר על מום עובר שהוא מום קבוע שבזמן שהוא לא כך, כי יש לו אופציה של היתר, דרך היתר להתיר את הבהמה בכל מקרה. ומה עשרותיו? מעשר בהמה יכול לפסוק על מום במעשר בהמה, ואנחנו לא נחשוד שהוא פוסק על מום עובר שהוא מום קבוע בזמן שהוא באמת לא קבוע. דאי ביי שדי בי מומה בחולי עדרי, בעניין מעשר בהמה הוא היה יכול להטיל מום בכל הבהמות שלו לפני מניין הבהמות שמוביל למעשר בהמה, כי מעשר בהמה חלה גם על בעל מום, וזה לא נחשב אם הוא מטיל מום בכל העדר שלו לפני המניין, זה לא נחשב כעבירה שנקראת מטיל מום בקודשים, כי הם לא קודשים עדיין. ובכל זאת יכול להמשיך עם פעולת מעשר בהמה, כי במעשר בהמה חלה על בעל מום, לא שנקריב אותו כקורבן בבית המקדש כמו מעשר בהמה תם, אלא יש דינים נוספים, הזכרנו אותם בעבר, שמפרידים בין מעשר בהמה לשאר בהמות חולין. ולכן אם יש לו מעשר בהמה ממש, הוא יהיה נאמן לפסוק על המום כקבוע, ולא נחשד שהוא משקר, כי יש לו שוב פעם דרך היתר להתיר לעצמו אכילת המעשר בהמה כבעל מום בלי הצורך לשקר בפסיקה שלו. דהיינו, כמו שאמרנו, הוא יכול להטיל מום בכל העדר שלו לפני המניין. ונשאל על טהרותיו, הוא יכול לפסוק על טהרות ולא נחשב לומר על טמא שהוא טהור, כי איזו אינטרס שלו להגיד כך, כי אפילו אם זה טמא, דהחזו לבימי תומתו. אדם נטמע מדי פעם, אז מה הוא יאכל? הוא יכול לאכול חולין טמאים, והחולין טמאים הם דווקא ראויים לו בימי תומתו, אז אין לו אינטרס לומר על משהו טמא שהוא טהור, כי גם אם הוא טמא יש לו שווי וערך עבור אותו אדם. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק רביעי למסכת בכורות, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך בתחילת פרק חמישי. עד כאן שיעורנו להיום.